שסטיבן ביקש ממני כעת זה לתת נושא. ואני עוד עסוקה בלשחרר את הרצונות שלי הגדולים מהשיחה הזו, כי יש לי הרבה רצונות. הנושא של השיחה, אם אני ככה מקשיבה טוב טוב למה אני רוצה להביא, זה שחופש בתנועת יד אחת קטנה. זה הנושא של השיחה הערב. ובמהלך היום, מאתמול, ככה מהשיחה של יונתן, נראה שאנחנו עוסקים הרבה מאוד באיך זה ייראה כשנהיה חופשיים, ואיך זה בכלל, מה הדרך. אנחנו רואים את העדשה מולנו, ורואים את הפרספשן, ורואים את האולטימטיבי, והרבה מאוד חשש של מה יקרה כשלא יהיו לנו תשוקות. חששות אמיתיים שעלו, שעולים, איך בכלל קמים בבוקר כשאין תשוקה? איך הולכים לעבוד בלי תשוקה? איך מקיימים מערכות יחסים בלי תשוקה? איך לומדים? איך בכלל מתנהלים, כמו שאמרתי היום באחת הקבוצות, בלי המנוע הזה, זה כמו איזה מדחס כזה שמפעיל אותנו. וזו שאלה מאוד גדולה, מכיוון שזה איכות שאנחנו לא מכירים. אז איך אנחנו יכולים ללכת לקראת משהו שהוא לא מוכר? ולא רק שהוא לא מוכר, זה גם נשמע מפחיד, זה נשמע חסר חיים, כי התשוקות זה טעם החיים. כמו קוקה קולה כמעט, טעם החיים, התשוקות. אנחנו לא מכירים, זה באמת משהו שלא מוכר. ואני רוצה רגע אחד שוב, כמו שאני יודעת לעשות, כבר כמעט צוחקים עליי פה, אבל לשאול כל אחד ואחת מאיתנו, אם נקרא לזה הרהור, זה מה? למה? נכון סגי? מה ההרהור שלנו היום? ומה, למה אני זקוקה כרגע בכדי להיות חופשייה? אני אפילו לא אגיד מאושרת, אבל לא נגיד חופשיים. כל אחד מאיתנו בראש כרגע יעביר את המחשבה הזו, למה אני זקוקה כעת כדי לחוש חופש מוחלט? כשאמרת חופש מוחלט זה להיות לחלוטין בלי התניות. אושר, פשוט, שמחה, איזון. אוקיי? וכך אנחנו יכולים לראות כמה דברים צריכים להתקיים, שזה ההתניות. כמה דברים, כמה מצבים צריכים להתקיים בכדי שהחוויה הזאת תתאפשר עבורנו. זה הסיפור של התלות. של כמה באמת, כאילו, על איזה מקומות, אני קוראת לזה הרבה פעמים, איזה מפתחות, באיזה מפתחות, כן, על המקלה מפתחות, איזה מפתחות האושר שלנו נמצא, החופש שלנו נמצא, אני לא עושה פה הבדל, אבל איפה זה נמצא? זה נמצא במערכות היחסים שלנו, זה נמצא במראה הגופני, זה נמצא בחוויה הפיזית, זה נמצא בכמות העושר, זה נמצא בהצלחה, בכמות היצירתיות. איפה? והאמת, אחד המשפטים שאני מכירה אותם הרבה שנים, ולרגע עכשיו שכתבתי אותם, אני כבר לא זוכרת אם זה הבודה אמר אותם או הדלאי לאמה, אז אני מבקשת סליחה, אולי מישהו פה, מי שזוכר, כי זה נמצא לי באיזושהי מחברת רק שהיא בבית. שהחופש המוחלט נמצא תמיד באותו מרחק מאיתנו. אתם מבינים את המשמעות של זה? החופש המוחלט, קרי נירוונה, נמצא תמיד באותו מרחק מאיתנו. לא משנה כמה זמן אנחנו מתרגלים, באיזה ארץ נולדנו, מה ההיסטוריה שלנו, מה, כן, מה עברנו בחיים, תמיד באותו מרחק מאיתנו. אני רוצה לספר לכם קצת על בעיניי חוויה מעוררת פנימית כשאני חושבת על ההיסטוריה שלי. צריך כשאני אומרת היסטוריה. אבל כשחשבתי על התניות, על המושג התניות, ואני לא יודעת עד כמה כל אחד מאיתנו כאן ער להתניות של החיים שלנו. ואני זוכרת, הייתי די צעירה, אני חושב, בטח בין גיל 22 ל-23, אני מניחה שזה היה הזמן, הייתי באחד האיים הקסומים שקיימים, מי שמכיר את בורקאי בפיליפינים, אבל לפני הרבה מאוד שנים, אני לא יודעת מה המצב היום שם, ולא הייתי מאושרת. המקום היה קסום, אין שם חשמל, ואין שם תחבורה, והלחמניות, הדברי מאפה היו מגיעים ותולים לתאום מחוץ לבקתה, לעטבים של כביסה, אוכל מצוין, כמובן חוף ים, ומשהו בפנים, זה לא זה. וניסיתי לחקור את זה כבר אז, כי אני זוכרת שהחוויה הייתה שיש מישהו, היה מישהו בסביבה שלי, שהיה מאוד, מאוד, לא רק לא מאושר, היה מאוד עצוב. הוא חווה חוויה קשה, עד שבדיוק הוא והבת זוג שלו נפרדו שם, והוא היה במצב מנטלי לא כל כך פשוט. ואיך שהוא, כל מה שראיתי זה אותו. לא הצלחתי לראות את הים, ולא הצלחתי שום דבר. וזה היה משהו ששם הבנתי באיזושהי, היום כשאני משחזרת, שיש משהו עמוק בחוויה הקיומית, שאני הבנתי אותה אז כשלי, שלא שבע רצון, שלא מצליח ליהנות, שלא מצליח למצוא סיפוק במה שקיים, שתמיד יש משהו שיעיב על זה. מוכר לכם? אתם מוארים. בקיצור, זו החוויה בעיניי שאני חושבת שלא סתם היא ידהדה לי מאוד חזק, כי הפרדוקס היה מאוד גדול. אי אפשר שהיה לא לראות, כאילו, איך זה יכול להיות? השאלה הייתה שם, איך זה יכול להיות? ואני מאוד שמחה על הבהירות שהייתה, כי זמן, אני חושבת, לא גדול, אחר כך כבר ראיתי, מצאתי את דרכי אל תוך התרגול של הויפאסנה ולתוך הבודיזם, ומשהו שהתחיל לחקור את המציאות הזו, שאז חוויתי אותה כאני, אבל היה לי ברור שהיא הרבה יותר גדולה ממני. שזה משהו הרבה יותר חזק, פרדוקסלי לחלוטין. וזה הסיפור של ההתניות. זה איך, מה קורה לנו? מה קורה לנו בכל רגע? ומה שאני רוצה לעשות הערב, זה קצת לקשר בין ה, נקרא לזה, הרמה הגבוהה, באמת על האולטימטיבית של לאן התרגול הזה יכול לקחת אותנו, לבריאות, לבין מה הקשר לקרית שלנו כרגע, כאן מה שאנחנו עושים, מה הקשר בין החופש המוחלט לבין הנשימה לדוגמה, לבין כל ההנחיות שלנו, כי לעתים זה נראים שני עולמות שונים לחלוטין. ויש לי רצון קצת לחבר, מכיוון שיש חשיבות, ישנה חשיבות מאוד גבוהה אם אנחנו מבינים מה אנחנו עושים כאן. לא מבינים פילוסופית רק, אפילו טכנית. הבודה בגדול לימד הרבה מאוד דברים, ככה זה נראה, אבל בפשטות של הפשטות הוא אמר, אני מלמד שני דברים ושני דברים בלבד. הסבל והקץ לסבל. וזה הלימוד של מה שאנחנו עושים כרגע. אמנם זה קרה כמעט לפני 2600 שנה, 2500 ומשהו, אבל הרלוונטיות היא אותה רלוונטיות. ולכן ישנה משמעות כרגע, היום, להתייחס למושג הזה סבל. לחוויה שאנחנו כאן, בין אם מודים או לא מודים, בין אם לוקחים אותה ברמה האישית, ובין אם מוכנים להסתכל עליה כהוויה של מה זה אותה אי-שביעות רצון, אי-נחת, ש... כן, אני מזכירה, קיימת עדיין, היא לא רק הייתה שם אי שם בבורקאי, היא מופיעה מדי פעם וקיימת כאן בחדר הזה. זה כל אחד מאיתנו ברמות שונות. ואין מה לעשות, כדי לצמצם או להשתחרר מהסבל, יש משמעות מאוד גדולה לחוויה, להיכרות עם עם המקום הזה שנחווה כלא שבע, כלא מרוצה, כחסר נחת, שקט. ובתוך שתי כן, בין הסבל לבין הפסקת הסבל, הבודה קרא לזה ארבע אמיתות. יש ארבע אמיתות נצלות, ומבחינתי, מי שמכיר, אני מתייחסת אליהן כמו משפטים, משפט מתמטי, המשפט המתמטי של הבודה. ארבע אמיתות זה כמו משפט מתמטי. ואני רוצה להזמין כל אחד ואחת מאיתנו כרגע שוב לחשוב על הביטוי של האי נחת שהתעוררה, שמתעוררת עכשיו, שהתעוררה במהלך היום. ואני אפילו אומר יותר מזה, בואו ניקח מה קרה לנו ביחס שלנו עם הנשימה. מה קורה לנו? אני כרגע רוצה קצת לחבר את זה לתוך התרגול הכי פשוט שעשינו פה. כל מה שהתבקשנו זה להיות בקשב עם הנשימה. החלק הזה התבקש להיות בקשר עם החלק הזה. הנשימה לצורך העניין היא ביטוי של כל המציאות. מסיבה אחת מאוד פשוטה. היא ננשמת כל עוד אנחנו חיים. היא לא באמת בשליטתנו, יש לנו גבול כמה אפשר לעצור אותה, אמרתי גם, ננסה לעצור אותה, גם כאן נהיה מוגבלים, והיא משתנה. ומה קורה כשהתודעה נפגשת עם מציאות שקוראים לה במקרה הזה נשימה? כמה נחת יש במקום הזה, או כמה אי נחת יש במקום הזה? כמה שביעות רצון, אם בכלל יש שם משהו שמרוצה מאיך שהנשימה כפי שהיא. אז מה שאנחנו פוגשים, ושוב אמרנו והזכרנו כאן את התבוננות על המציאות כפי שהיא. ומה קורה כשאנחנו מתבוננים על מציאות שנקראת נשימה כפי שהיא? אנחנו פוגשים את מה שאנחנו קוראים לו מאפייני המציאות. מאפייני מציאות, א', זה שהיא כל הזמן משתנה, היא עכשיו ככה ואחרת, וזה נורא מבלבל אותנו. זה נורא מייאש אותנו, כי פתאום היא כבדה, ופתאום היא נעלמת, ופתאום היא עמוקה, ופתאום היא שטוחה. ושם מתחיל לנו הסתבכות, כי מה אנחנו רוצים ממנה? מהנשימה, מקף, מציאות. מה אנחנו באמת רוצים ממנה? יש למישהו תשובה אחת פשוטה? שתהיה כמו שאנחנו רוצים אותה. פשוט ככה, זה מה שאנחנו רוצים, שהמציאות תהיה כמו שאנחנו רוצים אותה. ואז מתחיל פה, זה המפגש ראשון, מפגש ראשון של אי שביעות רצון אל מול מציאות. ולכן אני פותחת סוגריים, הנשימה היא מקום מאוד טוב לתרגל את התודעה לפגוש מציאות. סוגרת סוגריים. זה חלק ממה שקורה כאן, מפגש עם אי שביעות רצון. לא רק זה, היא גם לא בשליטתנו, אז גם אם אנחנו מנסים להנשים את הנשימה, יש גבול, משהו קורה, פתאום נוצרת דיסהרמוניה, מישהו בסוף שוב מתעייף, אנחנו. אוקיי? הצורך שלנו, או אני אפילו לא אגיד הצורך שלנו, כי אין שם אני, אלא כשהתודעה פוגשת מציאות, היא רוצה שהיא תהיה כמו שהיא רוצה. הקושי פשוט להיות עם, ושוב אני מחזירה אותנו לפשטות, כל כך פשוט להיות עם, ועדיין כל כך מורכב. והמורכבות הזו קשורה למה שנקרא האמת השנייה. האמת השנייה מתייחסת לגורם. מה גורם לאי הנחת? מה גורם לסבל? והגורם לסבל מדובר פה הרבה מאוד, אבל לפני הגורם לסבל אני רוצה רגע אחד להקריא משהו, כי יש משמעות לסבל כבהירות. כמו להגיד, מזל טוב, פגשנו סבל. אני לא צוחקת, זה פשוט, זה הבהירות, זה להסכים לפגוש באמת, 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 את אי הנחת, את אי הנחת, באמת, באינטימיות של הדברים. להגיד, אני פוגשת, זה מה שקיים כאן. לא להדחיק הצידה ואנחנו כבר יודעים מה קורה לנו בחיי יום יום כשאנחנו פוגשים אי נחת. וזה הזמן מבחינתי להכיר תודה או להכיר תודה על המרחב הזה שאין לאן לברוח, אין פה מקרר, וגם אם יש בו, יש בו רק דברים צמחוניים ולא מעניינים, ואין פה טלוויזיה, טלפון לא נגיש, ספרים, חברים, סרטים, שלא נדבר על אלכוהול, סיגריות, אצטרה. כל ההשתוקקויות, ההשלכות שלנו. נדמה לנו שהחוויה של אי נחת זה כאולי כי אין לנו זוגיות, וכאולי אכלתי יותר מדי, וכאולי ואולי ואולי. אוקיי? יש לנו פה הזדמנות לפגוש את החוויה הזו בניקיון שלה. להישאר בה. מבלי לברוח. מבלי להשליך אותה. מעבר לזה, הסיפור של מפגש עם סבל זה להסכים להיות עם חוויה, כן, כמו שאמרתי. ואני חושבת שההתייחסות פה בחלק מהמקרים שאנחנו מדברים על סבל, אנחנו גם פוגשים כמובן את הסבל הגופני. המפגש עם כאב, ומה קורה עם כאב? מה קורה לנו עם כאב? וכמה מאבק, כן, אם אני לוקחת כרגע מהנשימה כרגע לגוף ודיברנו על נעים, לא נעים, כמה מאבק נוצרת בפנימיות שלנו כשישנה חוויה לא נעימה. כאילו שהתגייסות, כאילו התגייסות של כל המערכות רק כדי לא לחוות שוב את כאב הגב או כאב הברכיים. התגייסות של כל המערכות הפנימיות שלנו. מה אני יכולה לעשות כדי שזה לא יעלה שוב? כדי שזה לא יקרה. וכאן שוב אנחנו מדברים על הגורם, והגורם הוא, דיברתי אתמול ככה בהנחיות, על התשוקה, ההיצמדות ובעיקר הרצון לא לחוות. הרצון שהחוויה הזאת לא תהיה. הרצון שהיא תקרה אחרת. ולא משנה כרגע איזו חוויה. הרצון שהדברים יקרו כפי שאני רוצה אותם. הרצון שבן או בת הזוג שלי יהיו, בין אם במראה, בין אם בהתנהגות, בדיוק כפי שמתאים לי. שמזג האוויר בחוץ יתאים לי, שמזג האוויר בפנים יתאים לי, שהשותפים שלי עכשיו לחדר. הכל צריך להיות. ויש פה משהו שנקרא רצון שאני לא בטוחה שאנחנו רואים אותו. אפשר את הרצון גם הרבה פעמים בתוך הטרמינולוגיה, אנחנו קוראים לזה צמה, הצמה, החיפוש הזה של, כן, להרוות את הצמה, שזה יתאים לנו, לשתות מאוד מהמים, מאיזה שהם מים, לחפש את המשהו שירווה אותנו. אני רוצה להקריא איזשהו קטע של עוד התייחסות כרגע לכאב שהוא פיזי. אני מתרגלת כרגע, זה, אני כל פעם מתבלבלת שם בין שתי אותיות של מי שאמר את זה, אבל זה ניסה גרטה. ניסרגדת, ידעתי. זה שתי אותיות, הגימל והדלת שם, אני לא מצליחה להגיד אותם בסדר הנכון. הכאב הוא פיזי, הסבל הוא מנטלי. הסבל נובע אך ורק מההיחזות או מההתנגדות. הוא מעיד על רצוננו לזוז, לזרום עם החיים. למרות שבכל חיים יש כאב, חיים נבונים חופשיים הם מסבל. האדם הנבון מתיידד עם הבלתי נמנע ולכן אינו סובל. הוא יודע כאב, אבל כאב לא שובר אותו. אם ניתן, הוא עושה כל מה שביכולתו כדי להחזיר את האיזון. אם הדבר אינו אפשרי, הוא מניח לדברים להתפתח בדרכם. וכאן יש הבדל מאוד משמעותי שאנחנו עושים בתוך התרגול הזה, בתוך הגישה, שיש הבדל מאוד גדול בין כאב לסבל. הכאב הוא בלתי נמנע, אם הסבל אפשר לא לחוות אותו. זה הבדל מאוד משמעותי, כי כאב, כל עוד אנחנו חיים, כל עוד יש לנו גוף, כל עוד יש התקלות, כל עוד יש רגשות, כל עוד אנחנו אנושיים, יהיה כאב. האם הכאב הזה יהפוך אם הכאב הזה יהפוך לסבל, זה שאלה. זה שאלה של גישה, אבל זה גם יותר מגישה. וכאן זה המקום של התרגול. זו שאלה של אותה מיומנות שאנחנו מפתחים כרגע. אותה קרבה ואינטימיות שאנחנו מוכנים להיות עם תחושות מעבר לנעים ולא נעים. מעבר לרצוי או המתאים לי ולא מתאים לי, הבעדי והנגדי. מתפתח איזשהו מרחב, שהוא המרחב של חופש. יכול להתפתח מרחב של לחיות בשלום, בשלווה, בשקט, עם נעים ועם לא נעים. ביציבות. שכאשר חשבתי על המילה חופש וחוסר התניות כמקום שהוא ללא תנאי, זה הפוטנציאל של מה שאנחנו עושים כרגע, מרגע לרגע, על הקרית, בהליכה, בישיבה, באכילה. מרגע לרגע היכולת לראות את הדברים ויחד עם זאת להרפות. זו כבר התנועה של החופש. התנועה של החופש של לשים לב, לראות, כן, חוויה לא נעימה, להיות איתה, שזאת השאלה הגדולה שנשאלת פה בחדר, מה זה אומר? ועדיין להמשיך לחיות, לנשום, להתנהל. אבל מה קורה? בתודעה שמלאה, מתוך המהות שלה, בהצמדויות. ככה אנחנו מכירים את החיים שלנו. אנחנו מכירים את האני, כן, ההזדהות, דרך האהבות שלנו. דרך מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת. דרך התפיסות שלנו את המציאות, האמונות שלנו, האידיאלים שלנו, הערכים שלנו. כן, אני אומרת הרבה שלנו, בתקווה שאולי בשיחה מחר, מי שיעשה אותה גם על זה ידובר, כי יש גבול על מה אפשר לדבר בשיחה אחת. אבל זה הסיפור. סטיבן, זרקתי לך להנחתה. זה הסיפור של לראות בכלל מה נמצא שם. מה נמצא שם? מה הדבר הזה שקשה לי כרגע לעשות את התנועה בכדי לשחרר? ואני מזמינה אתכם עכשיו לממש להרהור של מה קרה היום. מה היה הדבר שאילו, או עדיין קיים, שרק אם אני אעשה תנועה קטנה של ויתור, של הרפיה, יעשה את ההבדל כולו. כל ההבדל. זה סוד גדול. השאלה הזאת זה הסוד הגדול. ולכן יש ערך לכל התרגול שהזכרנו אתמול, חושבת שיונתן דיבר על המעבדה, ומה קורה בתנאי מעבדה? אנחנו מגדילים את ההדשה, מסתכלים על הדברים דרך מיקרוסקופ. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים דרך מיקרוסקופ, וזה התפקיד של המדיטציה, לראות את הדברים מרגע לרגע, מרגע לרגע, כדי לראות תהליכים איך הם קורים. לראות מה קורה עכשיו. וכשאני רואה, לדוגמה, התעקשות, משהו שכן, חוזר והולך וחוזר והולך וחוזר, חוזר ובא, חוזר ובא, או לא הולך כל כך. איזה תנועה אני יכולה לעשות על מנת רגע אחד להרפות כדי להיות דוגמה עם החוויה העכשווית? מעבר לציפיות, מעבר להיזכרויות, מעבר להשתוקקויות, פשוט להיות. מה התנועה הזאת? לכן לסבל יש פה תפקיד מאוד גדול. מכיוון שקודם כל אני רואה את זה בבהירות, ועכשיו מה הגורם? השאלה היא, מה הגורם לאי הנחת כרגע? בדרך כלל נמצא שם רצון, או שנקרא השתוקקות, צמא, משהו שאנחנו רוצים. עכשיו השאלה הגדולה, איך התנועה הזאת נוצרת? איך נוצרת תנועה של הרפייה? איך נוצרת תנועה של שחרור? וכאן זה קשור לאותו פרדוקס שאתם חלקכם מעידים עליו, אולי לא מבינים אותו, של מה זה אומר לשים לב למחשבות או לשים לב לרגשות, להיות איתם וגם לדעת להרפות מהם. ונאמר פה בצורה מאוד נכונה, שזה נראה כאילו אין להם מקום אם אנחנו מרפים. אבל כשאנחנו מרפים זה אחרי שאנחנו נתנו מקום. כשאנחנו מעבר ללתת מקום, להגיד ראיתי, אני נוכחת בזה, זה מה שקיים, זה הופך להיות הצמדות. זה הופכת להיות היאחזות. זה החוסר יכולת להרפות. כי אני והדבר, אני והאובייקט הופכים להיות אחד. אוקיי? והתנועה שאנחנו מתרגלים פה מאוד בעדינות, זה לראות ולהרפות כדי שהתנועה הזאת תתפתח בתודעה. יש פה עניין של אימון תודעתי, שזה מעבר לשכל. זה לא קשור לכמה אני אבין את התהליך, זה קשור לכמה אני אתרגל אותו. אוקיי? זה אימון לחלוטין, כמו שכל ספורטאי מתאמן בדרך אל, כמו שכל אדם מקצועי מתאמן בדרך ל, לא יודעת מה, לקונצרט הכי גדול. יש פה תהליך של אימון. כשהתודעה נוכחת, נפגשת עם מחשבה פנטסטיק, ממש משהו יצירתי. אם אני אגמור לחשוב את המחשבה, כל העתיד שלי ייראה אחרת, כי אני כבר בונה, כן? את כל הקריירה שלי דרך המחשבה הזאת, ואני רואה מה אני אעשה בבית, ואני רואה איך מערכות, איך אנחנו יושבים פה ומתכננים את העתיד לפרטי פרטים, כי זה נורא מושך אותנו. וזה האוטומט. האוטומט אומר הצמדות. התנועה שמתפתחת אומרת הרפיה, שחרור. ולכן ההזמנה שלנו מפעם לפעם זה לראות ולחזור לכאן ועכשיו. לראות ולחזור, להיות, לשים לב ולהרפות. זה לא להתעלם. כי אם אני אתאר את זה ציורית, זה כאילו שאני רואה את הדרך ואני מפנה את כל הדברים כדי לא לראות אותם שלא יפריעו לי. וזה לא זה. היום נתתי באחת הקבוצות נתתי איזשהו דימוי אחר, שזה לראות, הכיוון הוא להיות עם מה שקיים ברגע. זה הכיוון, זאת ההנחיה. אוקיי? וזה כמו שאני מתכוונת לנסוע, אמרתי, מתל אביב לאנדור, ואני נוסעת. ובדרך יש נוף, אני רואה את הנוף, יחד עם זאת אני לא עוצרת תחת כל עץ שנראה לי רענן ועם צל, ולא עוצרת בדרך לכל רוח, אני שמה לב לדברים. בדרך אני עוברת צמתים, אני עוברת את הרצליה מצד אחד, אני רואה הרצליה, יפה. לא נכנסת להרצליה. יש שם יופי שזה נורא מפתה, אפילו שאני יודעת שהים מחכה, יש שם ממשיכים. יש חלקים שאפילו, אני לא יודעת איך אתם נוסעים, אבל אני מדמיינת אחר כביש החוף, חדרה, הלל יפה, לא נכנסת, ממשיכה הלאה. אוקיי? יש את זה, זה הסיפור, זה מה שאנחנו עושים. כי עדיין, הדרך שלי לאנדור, אני לא מתעלמת ממה שאני, מהמראות שאני רואה בדרך. יכול להיות שבחלק מהמקומות יש לי גם זיכרונות. שמה לב, פה היה לי, אני זוכרת חוויה נפלאה פה ליד ה... בחוף הים הזה כאן, וכולי וכולי. זה הרעיון, היכולת לראות ולהרפות. הצורך האוטומטי של התודעה זה לאחוז, זה לתפוס, זה לנחס, זה להישאר, זה למצות, כאילו למצות. שבאופן פרדוקסלי זה גם מה שעוצר אותנו, זה גם מה שמעכב אותנו. ולכן התרגול כאן במקום הזה שאני מדברת עליו, הוא לתרגל את השחרור. אני לא סתם אומרת, עושה את התנועה הזו, כי זאת התנועה של המשפט הראשון שאמרתי, שהחופש נמצא תמיד באותו מרחק מאיתנו. והמרחק הוא המרחק של התנועה הכללית שנסכים להרפות ולשחרר. אי אפשר שלא תעלה השאלה את מה. את מה לשחרר, ממה להרפות. זה התהליך של החקירה שאנחנו עושים פה. זה כבר העבודה האישית של כל אחד מאיתנו פה. לשמחתי, הבודה השאיר את הדרך, והשאיר לנו אותה לצעוד בה, וכשאנחנו צועדים בה, אנחנו רואים. תשמחו על התודעה ועל הבהירות ועל התרגול הזה, שהוא יראה בדיוק, הוא מראה. אנחנו לא צריכים לחפש את זה, לא צריך לעבוד קשה. כי הדברים כשאנחנו יושבים, אנחנו רואים אותם. אנחנו שמים לב, כן, יש את הדימוי של הרכבת, אנחנו שמים לב. כשהקורונות עוברים, על איזה קרון, יש קורונות לפעמים שנראה לנו שהם כתובים, הם קרונות אישיים, כאילו שזה הקרון שלי. על איזה קרון אני עולה? יש מי שברגע שהוא רואה שיפוטיות עולה על הקרון הזה, ויש מי שרואה עצבות עולה על הקרון הזה, ויש מי שרואה רגשות אשם, זה הקרון שלי. זאת אומרת, יש לנו את הנטייה, ודרך הנטייה הזו אנחנו למדים. איפה המקומות שבהם אנחנו נסחפים? איפה המקומות שמהם קשה לנו להרפות? איזה מחשבות? דובר פה הרבה על מחשבות. איזה סוגים של מחשבות? האם זה סוגים, אם זה מחשבות שמביאות איתם גם רגש, הם במיוחד אלו שקשה לנו? אז איזה רגש מבקש מאיתנו קשב? מעבר לסיפור, הרגש. אוקיי? אז פה התהליך של הלמידה. מהי ההיצמדות של ההרגלים, כאילו מערך ההרגלים והדפוסים של מה שקיים פה? וזה לא אישי. אנחנו לא בחרנו אותם. זה אחד הדברים. אנחנו צריכים כאילו לגלות לבד את גורמי הסבל. כן? מה זה הדבר? מה זו האמונה הזאת? שרק אם אותה אני אשחרר, כבר יהיה רווחה, כבר נוריד, וזה באמת מוריד טונות מהכתפיים. אולי זו ציפייה, וכולי וכולי. באמת אחד הדברים המאוד מרתקים, ואני חושבת שזה החלק שאותי באופן אישי מאוד מרתק בתוך המשפט המתמטי, זה מעבר לסבל, שזה כמובן משתק, הוא לא רק מרתק, אבל הגורם, הלגלות כל פעם מחדש, מה אני צריכה, מה עכשיו, אם אני אשחשר אחר עכשיו, תהיה שם רווחה, תהיה שם חופש. יש שם שחרור. בגדול, יש מי שמדבר על נירוונה כמשהו שכן, איזשהו אותו אזור צמוד, אולי אותו גן עדן, והאמת היא שההתייחסות לנירוונה או לאותו מקום של חופש, לאותו מקום של שחרור, זה בכל רגע. בכל רגע. בכל רגע ששם אני, כן, התודעה לא נצמדת לדבר, חובה, אהובה, את מה שקיים כעת, ללא צורך לנחס את הדברים, את החוויות, ללא צורך לשמר אותם, ללא חשש שזה ייעלם, ללא פחד שזה יישאר. Okay? אותם רגעים זה רגעים של חופש. הרגע הזה שאני יכולה להיות פשוט עם מה שקיים, לאפשר לו גם ללכת. כל דבר שקיים, ולאפשר לו גם ללכת. כי כאשר אנחנו עוצרים זרם של מים, אנחנו יודעים שנוצרת פתאום מין מערבולת כזו, נוצר שם איזשהו משהו שכבר לא ממש זורם, הוא יותר שוצף, קוצף. זה זה בדיוק אותו דבר, על לאפשר לדברים לבוא ולאפשר להם גם ללכת. שזה שוב חוזר למה שאנחנו מתרגלים כאן. היכולת להיות, לא סתם זה שאלה שנשאלת, מה זאת אומרת להיות? אנחנו בעצם מלמדים את התודעה. התרגול של מדיטציה, בעיקר בריטריט, אבל בכלל, זה סוג של אימון ותרגול התודעה לאזורים, למקומות שהיא לא מכירה. ולכן זה נראה מפחיד. זה קורה ללא רצוננו, כמו שאמרתי שוב, זה עוקף שכל. זה תהליך שעוקף שכל. גם אם פשוט נתרגל, אני אומרת לצורך העניין כרגע כמו טוקי, ממש, פשוט נתרגל את ההנחיות כפי שהם, הדברים יתבהרו לנו, הדרך תתבהר. אני היבט נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה אותו היבט שהזכרתי מקודם של החופש כמקום של שקט, של יציבות, של ללא תנאי. מה זה הדבר שהוא בתנאי? והזיהוי של התנאי. אוקיי? איך אנחנו יכולים לזהות את התנאי? רק מהקשבה פנימית לאיך התודעה מדברת, איך אנחנו, איזה התנהלות. המקומות שבהם, כפי שאמרתי בתחילת הזה, האם אז למיניהם. ההתייחסות שאני רוצה דרכה לעשות את זה, זה דרך אפילו המקום של התנועות שנראות לנו אוטומטיות. אני שמעתי במהלך הקבוצות את ההסתייגות ממה זה טבעי ומה זה לא טבעי. האם זה טבעי וכמה זה טבעי לנו לחפש את הנעים והטוב? וכמה זה טבעי לנו להתנגד למה שלא נעים ולא רצוי וכואב, או אולי מאכזב, או לא נראה טוב, לא מריח טוב, כן? כל הדברים האלה. בין שתי התנועות האלה של דחייה, שזה כן, דחייה שהיא זרע מאוד גדול, נובע משלושה זרעים שנמצאים עמוק עמוק, אנחנו קוראים לזה שורשי הסבל, זה הזרע של תוקפנות, של איבה, של התנגדות, של לא רוצה, של stay away, להתרחק. אנחנו הרבה פעמים מסתובבים ככה בעולם, של הדברים שאנחנו רוצים להימנע מהם, להרחיק מאיתנו. וכמה אנרגיה אנחנו מפעילים בכיוון הזה, של דברים שאנחנו בהימנעות מהחיים, בהימנעות. אוקיי? ההימנעות הזו נובעת, או ההתנגדות הזו, הדחייה, הסלידה, זאת המילה שאתה חסרה לי, הסלידה מדברים. לעומת זאת יש לנו את החיפוש אחר שמעורר את ההשתקקות. שניהם נובעים מאותו מעגל של סבל. אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין נעים ללא נעים, בין סלידה להשתקקות. תרבותית, איכשהו לכעוס, לסלוד, איבה, כן? אנחנו יודעים שזה לא... אנחנו כועסים על עצמנו אם אנחנו מוצאים את עצמנו שם. תרבותית, השתוקקות זה למה לא? למה לא להטיב עם החיים הם במילא קשים? למה לא ללכת לחפש את העונג הבא? אוקיי? רוחנית, שניהם גורמים לסבל. שניהם הם המקור של הסבל. נמצאים בשורש של השורש. עכשיו יש את השורש הנוסף שהוא נקרא בורות. אותו חלק שאנחנו פשוט לא יודעים. אין לנו מושג. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ערים. זה אותו חלק שהמרחב לא ברור לנו אפילו, כי זה כל כך אוטומטי. לא ברור לנו, לא ברורה לנו המציאות, לא ברור לנו הסבל, לא ברור לנו מה מנהל אותנו, לא ברור איך הדברים עובדים. ולכן בתוך המדיטציה, ואני רוצה כרגע ממש להתייחס לתוך מה שאנחנו עושים כאן, כל מה שאנחנו מתבקשים זה להיות בקשב, בתשומת לב. ולכן אם באה התוקפנות, אנחנו, כן, באה סלידה, באה התוקפנות, באה משהו שהוא לא נעים, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה א', פשוט להיווכח. זו חוויה כמו כל החוויות. לא נעים זו חוויה בתוך קשת של חוויות. מה התגובה שלנו ללא נעים? היא גם קורית באופן אוטומטי. וחלק גדול ממה שקורה כאן זה עצירת אותו אוטומט. עצירת האוטומט, האוטומט של סלידה כאשר מגיעה חוויה לא נעימה. עצירת ההשתוקקות כאשר מגיעה חוויה נעימה. אוקיי? ולכן ההזמנה היא שלא משנה מה קורה, אנחנו שמים לב ומרפים. כי מה קורה כשמתחילה חוויה לא נעימה? תסתכלו מה קורה כשמתחיל פה כאב, כשמתחיל איזשהו רגש. לדוגמה של כעס, איך זה שואב אותנו? כבר לתוך שיפוטיות, ואנחנו יוצאים כבר החוצה וכולם אשמים, וזה, כאילו יש לנו תוקפנות החוצה, הוא כזה והאי כזאת, וזה ככה והוא ככה. התוקפנות הזו יוצאת. סך הכל כל מה שקורה לפעמים זה המפגש עם חוויה שהיא לא נעימה. יכולה להיות כאב, יכולה להיות צליל, יכולה להיות זיכרון של איזשהו אלבון או כאב שחווינו בעבר, משהו כזה. וכל מה שאפשר לראות זה את מה מתעורר בנו באופן אוטומטי. זה המקום ששם ההתניה עובדת. לתוך המרחב הזה של בין הגירוי לבין התגובה האוטומטית, אנחנו רוצים להכניס את תשומת הלב. בתוך המרחב הזה תמון החופש. במרחב שבין גירוי לתגובה. במרחב של בין לראות פרח יפה, או ננסה לראות מה... פרח יפה, אדם יפה, מעניין, לא משנה מה. המרחב הזה של בין לראות את זה כמו שזה לבין לרצות את זה, זה המרחב שבו אנחנו יכולים להכניס את תשומת הלב. המרחב שבו אפשר לעשות ליצור את החופש. שוב, בין הגירוי לתגובה. ולשם אנחנו מזמינים אתכם מרגע לרגע לתשומת לב. למרחב של בין הגירוי לתגובה. בין החוויה של כרגע משהו עוקץ כאן באזור של המצח לבין הרמת היד. שלא לחוות את חוויית ההקצוץ, שזה בדקויות, אבל זה הרבה יותר גדול כשזה נוגע למחשבות, כשזה נוגע לרגשות. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הפוטנציאל, נקרא לזה ככה, שתמון, את התנועה הזו של חופש, את הבהירות הזו, את היציבות. כי בסך הכל מה שאנחנו עושים פה מרגע לרגע בהתבוננות, למעשה דרך הריכוז ותשומת הלב, אנחנו יוצרים איזשהו משקל כובד יותר גדול בזמן ההווה. במה שקיים כרגע בגוף, בכאן ועכשיו. וכאשר הדבר הזה מתייצב, כן, ואם הדימוי הוא סירה, כאשר המרכז של הסירה, כן, מתייצב, כבד יותר, הנודתיות שלה פחות גדולה. היכולת שלה להיסחף בגלים, להתהפך. והחיים הם, אין מה לעשות, הם כמו ים. לפעמים שקט ולפעמים סוער ולפעמים רוחות חזקות ולפעמים רוחות שאפשר לשוט בהם בכיף, ככה לרחף על פני הגלים. ועכשיו אנחנו בעצם יותר משקיעים בסירה הזאת, במסד שלה, ביציבות שלה. אוקיי? ואל מול התנועה הזאת של דחייה, אל מול התנועה של החיפוש, של ההשתוקקות, יש את המרחב הזה באמת של יציבות וחופש. רק בתוך הגירוי תגובה, על עצור את האוטומט, האוטומט של נעים לי ולא נעים לי. זה איזשהו משפט שחשבתי לפתוח אותו, אבל אני אסיים איתו. זה משפט ששמעתי בתחילת השבוע. מרטין זליגמן, שהוא פסיכולוג מאוד מפורסם, והוא בעצם מביא מה שנקרא פסיכולוגיה חיובית, אמר שבסוג של רגע של התעוררות, הוא אומר, רגע, הבעיה של הפסיכולוגיה היום, שכל מה שהיא עוסקת זה מהצוואר ומעלה, בעוד שהחיים כולם קורים מהצוואר ומטה. שרוב החיים קורים מהצוואר ומטה. ואני מאוד שמחה שיש לנו את האפשרות, בתוך תרבות כל כך עתיקה, להיות עם כל המכלול הזה, בלי להשאיר שום דבר בצד, ויחד עם זאת, חופש יכול להתאפשר, שחרור. באמת, אני אגיד גם את המילה שמחה, למרות שאולי היא עוד לא מורגשת. אז תודה לכם על ההקשבה, אנחנו נשב כמה דקות. יוצאים כעת להליכה. אני רוצה להזמין אתכם בערב הזה ככה לעמוד, למצוא לכם איזשהו מקום בחוץ, על הדשא, על השביל, ולאפשר לעצמנו פשוט להיות עם החוויה של הרגע, עם המגע של כפות הרגליים, עם הרוח, אם יש, עם הקולות והצלילים, המקום הזה שפשוט להיות, רגע אחד לחוות בעמידה, את הפשוט לעמוד, פשוט לחוות. אולי את הנשימה, אולי את הרוח שעוברת, את מגוון הקולות והצלילים. פשוט ככה. ואנחנו ניפגש כאן בעוד חצי שעה למדיטציית מטה, בסוף היום.